טוב, קודם כל שלום לכולם, שלום לכולן, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים. בהגדרה אנחנו נמצאים בהזכרה לרב צבי יהודה, נכון? אז אנחנו ננסה גם לגעת בזה. טוב, יש עומס רוחני חיובי. ברוך השם קורים דברים גדולים, אנחנו נמצאים בשעות גדולות, גם שעות מורכבות, גם יש דברים שצריך להתמודד איתם בתוך כל האירוע המדהים הזה, באמת עוצר הנשמה, לא רק עוצר נשימה, הנשמה לא מצליחה לעכל את גודל המאורעות, והיום אנחנו נמצאים באזכרה שאנחנו מציינים לרבנו הרב צבי יהודה קוק, זכר צדיק לברכה. ההזכרה שלו חלה בפורים דפרזים בכל שנה, ואנחנו ננסה בלימוד הקבוע שלנו, בתמידים כסדרם שלנו, אנחנו לומדים ביום הזה פרשת שבוע מתורת הרב יהודה לאון אשכנזי מניטו, סוד התולדות אנחנו קוראים לזה. ומה שאנחנו ננסה לעשות במפגש שלנו היום זה להסביר את הקשר המיוחד בין הרב צבי יהודה למניטו, ההשפעה המיוחדת שהייתה לרב צבי יהודה על הרב אשכנזי. דברים שאביא לכם הם דברים שהרב יהודה לאון אשכנזי אמר בעצמו במפגש שהיה לו לפני כנראה משהו כמו 30 שנה עם תלמידי ישיבת בית אל, על הקשר המיוחד שהיה לו לרב צבי יהודה. מה? לא בדיוק תלמיד במובן הרגיל. איך הוא נהג לומר? הוא אמר, הוא היה הרב שלי, אני לא יודע אם אני יכול להגדיר את עצמי כתלמיד שלו. אבל זה לא סוג של הצטנעות גרידה, כי הרב אשכנזי הגיע לרב צבי יהודה קצת מגובש. כלומר, הוא הגיע בשנות ה-30 לחייו לרב צבי יהודה, אחרי שהוא למד אצל סבא שלו, ואחרי שהוא למד אצל אבא שלו, אחרי שהיה לו תורה. הוא בא עם תלמידים. זה נכון שהוא היה צעיר, אבל הוא בנה שם אימפריה של הצלת היהדות בצרפת. ובשנות ה-50, הרב אשכנזי נולד בשנת 1922, תרפ"ב. הרב צבי יהודה נולד ב-1891, ליל הסדר, תרנ"א. היה על הרב אשכנזי סוג של קשר מאוד מיוחד אליו. הוא סיפר, אני ככה אספר לכם, שהקשר שלו לרב צבי יהודה התחיל מזה שכשהוא בנה את המוסד לסטודנטים צרפתים בצרפת, הוא התחיל להכיר את הכתבים של הרב קוק, ואז הוא התחיל לשמוע מתלמידים שלמדו אצל הרב צבי יהודה קצת עליו, ואז הוא התחיל, הוא שלח מכתב לרב צבי יהודה שיש לו תלמידים בצרפת ושיבוא לצרפת להעביר להם הרצאות. אז הרב צבי יהודה אמר לו, אני לא עוזב את ירושלים. אז הרב אשכנזי התחיל להביא תלמידים לרב צבי יהודה בשנות ה-50, אמצע שנות ה-50 הוא מתחיל להביא תלמידים, ובשלב מסוים הרב אשכנזי רוצה לעלות לארץ ממש, והרב צבי יהודה אומר לו, יש לך שליחות שם לא לעלות, אבל אחרי מלחמת ששת הימים הרב אשכנזי אומר לו, זהו, אני כבר לא יכול יותר, אני עולה לארץ. זהו. אז יש פה איזה קשר מאוד מיוחד, ותורתו של הרב אשכנזי בשנים האחרונות ככה הולכת וצוברת תאוצה בציבור, מכל מיני היבטים. אז כמו שאמרתי, יש עומס רוחני של דברים שצריך לעסוק בהם, ואני רוצה ברשותכם לפתוח במה שנקרא דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים. נתחיל רגע מדברי הרב. בסדר, לא מדברי התלמיד, דברי הרב. בשיחה לפורים שהעביר הרב צבי יהודה בישיבת מרכז הרב, שיחה שהתפרסמה בשיחות למועדים שערך הרב שלמה אבינר, שיחות הרב צבי יהודה למועדים, זה שיחה שלא כתוב מה השנה שלה. מרוח הדברים אני מרגיש שזה אמצע שנות ה-70, אמצע שנות ה-70 ככה. כל הסיפור שהיה עם מסורבי העלייה מרוסיה, מסך הברזל וכל זה. אז הרב צבי יהודה נותן שיחה לפורים, ואני מרגיש כשקראתי את השיחה הזו שזה ממש אקטואלי. השיחה מופיעה גם מתוך התורה הגואלת. בוא נצלול פנימה, ניכנס לדברים, ומתוך זה אני מקווה שנוכל להספיק גם לראות דברים לפרשת השבוע, פרשת כי תישא. אז זה לא נמצא אצלכם בדף. מה שאנחנו הולכים לראות עכשיו לא נמצא אצלכם בדף. ציטוט, ממש עמוד וחצי מדברים של הרב צבי יהודה, שיחה שניתנה אי שם באמצע שנות ה-70. באותה שנה פורים היה, נדמה לי היה בפורים ביום שישי. פורים משולש, מה שנקרא. פורים הוא שם מיוחד. אומר הרב צבי יהודה, פורים הוא שם מיוחד. שנמשך ממעשה הגויים אשר הפילו פור הוא הגורל. באמת, פורים הוא חג מיוחד, הוא חג בלשון של גויים, נכון? פורים זה חג, לא השם שלו הוא לא עברי. וזה באמת מאוד מעניין. זה פעמיים מוזר. אחד זה שזה שם לא עברי, והדבר השני המוזר זה שזה מבטא גם משהו לא כל כך חיובי, נכון? כי מה זה פור שזה גורל? זה אומר פור לא השגחה של השם. בסדר? זה דבר מאוד מוזר. גם שם לא עברי וגם מבטא משהו לא יהודי. אז אומר הרב צבי יהודה, פורים הוא שם מיוחד שנמשך ממעשה הגויים אשר הפילו פור הוא הגורל. נכון מאוד, נכון, אמת. עניין פורים הוא התבוננות מיוחדת בהנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. מה זה פורים? הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. מה? כי המן, מה אמר המן? ישנו עם אחד, אלוהיהם של אלה ישן. הם ישנים מהמצוות. כלומר, המן אמר, אני אגיד לך, העם הזה, זה נכון, פעם הם היו איזה עם צדיק וזה, אבל היום הם ישנים מהמצוות. עזוב אותך, גם אלוהיהם ישן. עובדה, הוא לא גואל אותם. הם נמצאים בגלות, הם נמצאים בסכנה. אף אחד לא מתייחס אליהם. אז המן בעצם, ביחד עם החשברוש, שהחשברוש כידוע, הגמרא במסכת מגילה, מתארת שהחשברוש עושה חשבון, למה הוא עושה משתה בשנה השלישית למלכותו? כי הוא אמר, עשיתי חשבון ככה וככה וככה, 70 שנה, זהו, לא נגלו. אז נגמר. במילים אחרות, הפור הוא ביטוי לכך שאין השגחה על עם ישראל כביכול. זה הטוויסט היהודי של הסיפור, זה שההשגחה היא כל כך השגחה, שגם כשמפילים פור, זה יוצא בסוף לטובת עם ישראל. זה הרעיון המבריק של פורים. זה ונהפוך הוא העמוק. זאת אומרת, מה זה ונהפוך הוא? שגם כשאתה חושב שאין השגחה, יש השגחה. גם כשאתה חושב שהם ישנים, הם לא ישנים. גם כשאתה חושב שאלוהים ישן, לא ישן. הנה, לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אומר הרב צבי יהודה, בתוך מעמקי הגלות, אנו נשמרים בכל המובנים. בסדר, זה גם מופיע בגמרא במסכת מגילה בדף כ"ט, ישראל שגלו שכינה גלתה עמהם. השכינה נמצאת עם עם ישראל בגלות. השכינה איתם. מה זה אומר שהשכינה בגלות? אל תחשבו שעם ישראל בגלות לבד, הקדוש ברוך הוא נמצא איתם. ביחד. נצח ישראל. אגב, תשימו לב שהביטוי המאוד שגור נצח ישראל, שגם ראש הממשלה עכשיו נתניהו ככה חוזר עליו המון המון במלחמה הזאת, לשמור על נצח ישראל וכולי. איפה הוא מופיע, הסיפור של נצח ישראל? באיזה הקשר? מה? כן, בספר שמואל, אבל באיזה הקשר הוא מופיע? מה? ממי? משאול. ולמה קראו את הממלכה משאול? הסיפור, יפה מאוד. הכל הסיפור של נצח ישראל קשור בסוף למלחמת עמלק. כל הסיפור של נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם כי לא אדם הוא להינחם, זה קשור למלחמת עמלק. מדהים. אז המושג נצח ישראל, אומר הרב צבי יהודה, נשמר לעם ולעולם, בכל המצבים השונים. זאת עובדה מעניינת. אנו מצויים בין כל הלשונות ובין כל הדתות, ואנחנו נשמרים. מתוך המצבים הרעים מתברר נצח הנצחים. הרבה עוסקים ביממה הזאת בצדק, בהשוואה בין סיפור פורים למה שקורה עכשיו. אני אומר, הרבה יותר גדול הסיפור הזה מהסיפור של פורים. לא בגלל שהוא יותר גדול מבחינת הנס, אלא הוא יותר גדול מבחינת המעמד של עם ישראל. המעמד של עם ישראל. פורים, אני חושב שמעתי פעם איזה וורט כזה, פור באנגלית זה אני. פורים זה קצת עניים. נכון? זה עוני. עם ישראל נמצא במצב של עוני, בגלות. לא אומרים הלל בפורים, נכון? עקת יבדי אחשוורוש ענן, נס בחוץ לארץ, אי אפשר להגיד הלל כמו שצריך. זה חג של עניים קצת, נכון? האף על פי כן, השם שומר עלינו, אבל זה חג של עניים. והנה תראו מה עכשיו. אנחנו לא תלויים בחסדים של אחרים. אנחנו אלה שמנהלים את הסיפור. אנחנו אלה שמובילים את העולם החופשי. אם ראיתם את הסרטונים המרגשים של איראנים שאומרים תודה לעם ישראל, אומרים תודה לנתניהו, זה לא אירוע מרגש? אז אנחנו היינו צריכים להגיד תודה לאחשוורוש שנתן לנו את האפשרות. אסתר מתחננת, ככה מתחננת. ועכשיו אנחנו יכולים לעמוד ביחד עם ארצות הברית, אבל אנחנו אלה שמובילים את התקיפה. זה סיפור הרבה הרבה יותר גדול. אנחנו יכולים להגיד הלל בעזרת השם. אנחנו יכולים לבטל לגמרי את ההודעה להשם על מה שהיה, מה שהיה. קיצור, זה סיפור גדול מאוד, גדול מאוד, עוד יסופר. ממשיך הרב צבי יהודה ואומר ככה, המשמרת נצח הנצחים הזאת בולטת במיוחד בימי הפורים האלה, אשר לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם. על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל הנפלאות ועל הנחמות ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. יש להכיר את עובדת המציאות הזאת של משמרת הנצח. משמרת הנצח הכוונה שהשם שומר עלינו לנצח. יש לדעת שהיא נמצאת בידינו ובתוכנו, לעד ולעולמי עולמים. להודיע שכל קובעך לא יבושו ולא יקלמו לנצח כל החוסים בך. אלו אינם מילים באלמה, אלא דברים של ממש במציאות. ריבונו של עולם ממשיך איתנו מאז ועד הנה. ואז הרב צבי יהודה אומר כמה מילים שלדעתי מקבלות היום ביממה האחרונה משמעות עוד יותר גדולה. יוון וספרד היו שתי ממלכות אדירות הידועות בהיסטוריה. מה איתן עכשיו? הוא אומר כזה ביידיש נבך. נבך ממלכות. כל אחד יודע שמדינת ישראל תופסת מקום חשוב יותר בעולם. אמצע שנות ה-70. המצב עכשיו לאין ארוך יותר גדול. בדור הקודם הסתובב בעולם משיגינר. משוגע. איך קראו לו? היטלר, ימח שמו וזכרו. והעולם כולו פחד ממנו. הוא אמר שאינו מוכן לחיות בעולם עם היהודים. איך אמר אותו אחד שחיסלו אתמול בבוקר? היהודים הם סרטן בלב העולם. צריך להוציא את הסרטן הזה. איפה המשיגינה הזה? ואיפה המשיגינה הזה? ומה היה סופו? התאבד. אנחנו ברוך השם זכינו, לא שהתאבד, אנחנו איבדנו אותו. מעניין מה עוד יקרה עם הממלכה הרשעה רוסיה. רוסיה. בסדר? באנגלית אומרים את זה רשע. רשע. חזל אומרים על הפסוק, וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה. אלו בני אדם שהן יראין להוציא שם שמיים לבטלה. לא רק בלשון הקודש, אלא גם בשפה אחרת. החפץ חיים, כמובן היה נזהר בזה מאוד, גם מלהוציא שם ג' א' ת'. מה זה ג' א' ת'? מה שאומרים באנגלית God. כן. אך כאשר יצא מרוסיה, הממלכה הרשעה, הוא מצא צורך לבטא שם זה. למה הוא מתכוון? למה הוא מתכוון? מה הקשר? רוסיה. לדעתי זה הכוונה. רוסיה. כאילו שמסתתר שם, כאילו כביכול יש שם השם. אומר, אנחנו היינו נוכחים באותו מעמד, שמענו ונרעדנו, הוא דיבר ביידיש ואמר, מי שמחלל כבוד השם, כבודו יחולל. כשם שראינו מפלטן של יוון, ספרד והיטלר, נראה גם את חורבנם של אלה. שימו לב, מי היום יצא בעד איראן, בעד, בסדר, יאללה, מה שנקרא, מילים, לא משלמים מס על מילים. אז הוא דיבר באדם. מי דיבר באדם? רשע. רשע, הרשעים הם בעד הרשעים. אז אומר פה הרב צבי יהודה, כשם שראינו במפלטן של יוון, ספרד והיטלר, נראה גם את חורבנם של אלה, ועל המדינות בו יאמר איזו לחרב ואיזו לשלום, איזו לרעה ואיזו לסובה. אתם זוכרים של הרב קרליבך, רב שלמה קרליבך, בתקופה של המסורבי העלייה מרוסיה, היה לו שיר, שהפך להיות שיר מאוד ידוע גם היום. איזה? עוד אבין הוא חי, עוד אבין, ועם ישראל חי, נכון? זה משם. מאותם שנים. אני חושב אפילו, כן, כבר במלחמת יום הכיפורים רואים אותו שר את זה. אז מתחילת שנות ה-70, אולי אפילו סוף שנות ה-60. ואז הרב צבי יהודה אומר ככה בשיחה, אחינו שבמוסקבה גם הם שרים עוד אבינו חי. אבינו שבשמיים חי. אבינו שבשמיים, אבינו שבנצח. מה זה אבינו שבשמיים? מה הוא בשמיים? השמיים זה ביטוי לנצחי. הדבר הנצחי תמיד, שהוא תמיד שם, 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 תמיד, בנצח. אבינו שבנצח, אבינו שבדורות, חי, 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 בלי הפסק. וכן אנו מזכירים, דוד מלך ישראל חי וקיים. יש לזכור תמיד בכל הדורות, שלא יבושו ולא יקלמו לנצח. כל החוסים בך. זה היה חלק קטן מתוך שיחה של הרב צבי יהודה לפורים. והדברים יפים לשעה ויפים לדורות. יפים ביום כזה שבו אנחנו מזכירים איזה ממלכות לכאן ואיזה ממלכות לכאן. ושמדינת ישראל הולכת ומובילה את העולם לגאולה. ממש אנחנו פעם היינו צריכים שישחררו אותנו. היום מבקשים מאיתנו שאנחנו נשחרר ממלכות רשע. ומה שנקרא, עוד מצפים לנו ימים גדולים. ימים גדולים ומצפים לנו עוד ימים גדולים. עכשיו, ככה. הבטחתי ש... אני אתחיל במשהו אחד קטן מאוד מאוד יפה שהזכרתי אותו השנה כמה פעמים, והוא אהוב עליי במיוחד. לא ראיתי את זה בדברים כתובים של הרב צבי יהודה, אבל זה תורה בעל פה שהרב אשכנזי מניטו אומר... מהרב צבי יהודה. אנחנו מזכירים, ועמך כולם צדיקים, נכון? ועמך כולם צדיקים. והרי אנחנו רואים שיש כאלה שהם יותר צדיקים, יש כאלה קצת פחות צדיקים. אז איך אנחנו אומרים, ועמך כולם צדיקים? אמר הרב אשכנזי בשם הרב צבי יהודה, ועמך כולם צדיקים. כשמצרפים את כולם ביחד, הם צדיקים. כמו ארבעת המינים, שיש ערבה ויש לולב ויש אתרוג ויש הדס, וכל אחד בנפרד הוא לא כלום, הוא לא כלום. זה לא שהאתרוג שווה בנפרד וההדס שווה בנפרד, אלא רק שמצרפים אותם ביחד הם בעלי ערך. אז ככה הרב צבי יהודה אמר, ועמך כולם צדיקים, כשהם ביחד הם צדיקים, כי אלה מחפרים על אלה. וכל אחד יכול להשלים את מה שחסר אצל מישהו אחר. עכשיו, לכאורה זה וורט, וורט קטן, אבל זה וורט גדול. אפשר להגיד שכל תורת ארץ ישראל גנוזה בתוך הרעיון הזה. כל תורת, מה שנקרא התורה הגואלת, תורת ארץ ישראל, היא גנוזה בתוך הרעיון הקצר הזה. למה? כי מה החידוש של תורת ארץ ישראל? תורת הכלל. מה ההבדל בין תורת הפרט לתורת הכלל? מה? שאנחנו עם. אנחנו לא קבוצה, לא דתיים, לא חרדים, לא מרכזניקים, לא גושניקים. לא. כל המילים האלה זה מילים שמחטיאות את המושג כלל. כלל זה לא הרבה אנשים ביחד. זה מהות אחת שיש בתוכה הרבה 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 רמות. של אנשים. בביטוי יותר שלם, פחות שלם. אבל אנחנו עם, אנחנו כלל. זה החידוש הגדול. ועמך כולם צדיקים. כשהם ביחד, הם צדיקים. וזאת אחת הסיבות לכך ש... כשבפורים אנחנו מקבלים תורה מחדש, הדור קיבלו בימי אחשוורוש, אנחנו גם מתחברים אחד לשני מחדש. ויש משלוחי מנות ומתנות לאביונים. כל הביטויים האלה הם בעצם הבנה שאנחנו עם אחד. בסדר, כולם מכירים פה מן הסתם את המאמר המפורסם של הרב קוק. נכנס יין יצא סוד. והרב קוק אומר שם, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד, אומר המן, נכון? עכשיו, הוא אומר, איך יכול להיות שהוא גם אחד וגם מפוזר ומפורד? תחליט, או שהוא אחד או שהוא מפוזר ומפורד. מסביר שם הרב, תלוי באיזה שכבה אתה מסתכל. כלומר, מי שאומר שהוא לא מפורד, הוא לא צודק, בגלל שיש מריבות ויש דברים לא נעימים, לפעמים אנשים לא מסתדרים אחד עם השני. אבל מי שמסתכל יותר פנימה, הוא מבין שהמפוזר והמפורד הזה הוא אחד. והוא אומר שם גם דבר גדול מאוד, דבר מאוד עמוק, אומר שבריאות נמדדת אצל האדם לא מהשטח הגלוי, אלא מהשטח הנסתר. אם רואים אדם חולה, חס וחלילה, חולה, לא משנה, גם שפעת, מאיפה יש לכם תקווה שהאדם הזה יבריא? מאיפה יש לכם תקווה שהאדם הזה יצא מהמחלה שלו? מתוך, כן, אבל מה זה ניסיון? ניסיון שמה? מה ההיגיון שמאחורי הניסיון? ההיגיון אומר שבתוך האדם, באופן סמוי, יש כוחות בריאים, והכוחות הבריאים יבריאו את הכוחות החולים. זה הסוד של הבריאות. מאיפה מגיעה הבריאות של האדם? מהכוחות הנסתרים. אתה מסתכל בחוץ, אתה נראה בן אדם עם חום, יש לו שפעת, כואב לו הגרון, הוא עייף, אין לו כוח. עכשיו, מאיפה יבוא הכוח הבריא? אלא שהכוח הבריא מבריא את הכוח החולה. הכוח החלש מתרפא מהכוח החזק. אז כמו שזה נכון לגבי אדם, זה נכון גם לגבי עם. בתוך עם יש כוחות גנוזים נסתרים. לפעמים אתה אומר, וואלה, המצב גרוע, מפורק לגמרי. ופתאום העם מגלה כוחות חדשים. איפה הם היו? איפה הם היו? הם היו בסוד. הם היו נסתרים. כל הזמן היו בפנים. והצד הבריא הוא מבריא את הצד החולה. זה יסוד עצום שרק עליו צריך להתעכב הרבה. בכל אופן, אני מקריא לכם כמה שורות מתוך דברים שהרב אשכנזי מספר על הרב צבי יהודה. הוא מסביר שם שהספרדים, הוא צרפתי אלג'יראי, והוא אומר שהצרפתים, היהודים האלג'יראים, התחברו מאוד מאוד בטבעיות לתורת הרב קוק, לתורת הכלל. הוא אומר, למה? כי אצלנו הספרדים, ככה הוא אומר, אף פעם לא היה ניתוק מהמימד הזה של הסוד, מהמימד של ארץ ישראל. תמיד היה חיבור לארץ ישראל. אצל יהדות אשכנז בשלב מסוים היה איזה ניתוק בגלל כל מיני סיבות, אבל הוא אמר שבגלל שאצלנו אף פעם לא היה ניתוק מתורת ארץ ישראל, התחברנו באופן טבעי. אני מקריא לכם ממש ציטוטים מפורשים מהשיחה הזו. לכן היינו מוכנים להבין, לקבל, להבין את השיטה של הרב כשיטה של כלל ישראל, כי למדנו הרבה שיטות, כן? וכל שיטה ושיטה וכל זרם וזרם זה תורה אמיתית. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אבל מה שהיה חסר לתקופה זה שיטה שתסביר או תגלה את המשמעות ההיסטורית של התקופה לפי תורת כלל ישראל. זאת אומרת, מה הנקודה שהרב קוק חידש? מה הנקודה שהרב צבי יהודה המשיך בחידוש? שמישהו ייתן פרשנות רוחנית אמונית להיסטוריה. שמה שקורה עכשיו זה אירוע, לא סתם איזה יופי ניצלו יהודים. יהודים ניצלו, וזה טוב שיהודים ניצלו. לא. זה שקורה פה תהליך, והתהליך הזה הוא תהליך רוחני. זה לא תהליך מקרי. זה לא עוד יהודים שניצלו. זה עם ישראל שחוזר לחיים השלמים שלו. זה החידוש. חידוש גדול. וזו הפעם הראשונה עם תורת הרב שמצאנו את זה. מה פתאום היה מישהו שהסביר לנו את מה שהרגשנו באינטואיציה, ומישהו דיבר עליו. ואני חושב שהרבה לא מבינים את זה. הרבה חושבים שזה זרם מיוחד. חושבים שלהיות תלמיד של הרב קוק זה עוד זרם. יש חבדניקים, יש ברסלבים, ויש הרב קוק. עוד זרם. שיטה מיוחדת של חרדים ציוניים או דתיים ציוניים, אבל זה יותר עמוק מזה. זה יותר רחב מזה. יש איזה מין דרך המלך שעוברת קודם כל דרך אריאל, רבי יהודה הלוי הכוזרי, ואחר כך אצל האשכנזים המהר"ל, אשלה, אשלה זה רבי ישעיהו הורוביץ, אשלה הקדוש, הפרי צדיק והרב קוק. הרב אשכנזי אומר פה את האשכנזים. בטח. לא. לא, פראג, פראג, פראג. מורביה. זאת אומרת, השורש בא מהכוזרי. זאת אומרת, ברור. הרמב"ן בעיקר, הרמב"ם כן, בשטח אחר, אבל ההשקפה היא היסטורית. החוכמה של ההיסטוריה, לפי המסורת, זה דרך הכוזרי. ולכן היינו מוכנים לגלות את זה. הספרדים הוא מדבר. וזה מסביר למה כל כך הרבה צרפתים שקיבלו את החינוך שלנו הגיעו דווקא לאותה שיטה באופן קל יחסית. הרב אשכנזי בעצם אומר שהצרפתים שהושפעו מאלג'יר והיו שם הרבה ספרדים קיבלו יותר בקלות כנראה את התורה הזו. טוב, יש כאן בשיחה הזאת, מי שרוצה תחפשו ביוטיוב הרב אשכנזי, הרב צבי יהודה, ואתם תקבלו את כל השיחה הזאת שהוא מספר לתלמידי ישיבת בית אל על הקשר האישי שלו עם הרב צבי יהודה. זה מה שהיה לי לומר בהקשר הזה. קודם כל, מה שנקרא שני צדיקים, הרב והתלמיד, שזכותם תגן עלינו. אנחנו בעזרת השם נחזור גם לדברים האלה. היה לי חשוב, אנחנו לומדים פה כל שבוע מדברי הרב אשכנזי. בסוף, זה תורה שיש לה בית אב. בדיוק באותה שיחה, הרב אשכנזי אומר, הרב צבי יהודה הרגיל אותנו כל הזמן למצוא מקור לדברים. לא להגיד דברים ללא מקור. אז הרב אשכנזי אומר על עצמו, אמר, תדעו לכם שהרבה דברים שאני מחדש, שמתחדשים לי, אני מייחס אותם לרב צבי יהודה. הוא אומר, כי קיבלתי ממנו. אמרתי, הוא אומר, גם אם לא שמעתי את זה ממנו, את הרעיון בוודאי קיבלתי ממנו. אז זה ככה הערה קטנה. אז למי שיש את הדף, בבקשה, אנחנו נלמד כמה דברים, גם לפרשת שבוע כי תיסה, וגם לפורים. בסדר? זה חיבור של שני הדברים ביחד. למי שנמצא פה בפעם הראשונה, הדברים שאנחנו לומדים זה כי מציון, שזה מאמרים שהרב אשכנזי כתב בעצמו בצרפתית, ותורגמו על ידי הרב אליעזר שרקי, אחיו של הרב אורי, ואנחנו לומדים אותם פשוט מדי שבוע, כי הוא תמצאת מאוד, ואנחנו מנסים קצת להרחיב את הדברים שהוא תמצאת. פרשת כי תיסה היא פרשה שעוסקת בחטא, מאוד ידוע, חטא העגל. וחטא העגל הוא חטא שיש בתוכו הרבה מאוד אלמנטים שמלווים את עם ישראל בעצם לאורך הדורות. וככה התורה אומרת, ביום פוקתי ופקדתי, וחז"ל מלמדים שכל חטא של ישראל יש בו מעט מחטא העגל. פעם שמעתי הסבר, ראיתי הסבר מאוד מאוד יפה לאמרה הזו של חז"ל בשם הרב הנזיר. הרב הנזיר מסביר מה הכוונה שבכל חטא הקדוש ברוך הוא מעניש אותנו גם על חטא העגל. הוא אומר שהעניין הוא שכל חטא יש בו רצון לעשות את רצון השם, אבל לא כמו שהשם ציווה. כל חטא יש אלמנט מסוים של רצון לעשות את רצון הבורא, אבל לא כמו שהוא ציווה. עכשיו תגידו, מה? כל חטא ממש יש בו איזה אלמנט של רצון לעשות את רצון הבורא? כן. למה? כי כל חטא בסוף, מה אדם מחפש כשהוא חוטא? הוא רוצה חיים. הוא רוצה להתחבר למשהו שייתן לו חיים. מה הבעיה? שהוא מתחבר בצורה שגויה, ואז במקום שזה יביא לו חיים, זה מביא לו מוות. כשבן אדם רוצה לאכול אוכל לא בריא, מה הוא רוצה? הוא רוצה ליהנות, הוא רוצה אוכל טעים. מה הבעיה? שזה אוכל שדופק לו את הבריאות. אבל מה הוא רוצה? הוא רוצה לעשות דברים רעים? לא. הוא רוצה ליהנות, הוא רוצה טעם, הוא רוצה חיים. אז כל חטא יש בתוכו בסוף אלמנט מסוים של חיים. האדם מחפש חיים. הוא רוצה לעשות חיים, כמו שאומרים. הבעיה היא שכשאתה הולך בדרך שלא מובילה אותך לחיים, זה מוביל אותך לצד ההפוך מהחיים. אז אומר הרב הנזיר, מה זה חטא העגל? עם ישראל רצה לעבוד את השם, אבל לא כמו שהשם ציווה. אז כל חטא יש בו אלמנט קטן מחטא העגל. כל חטא הוא קצת כמו חטא העגל. בכל חטא יש איזה אלמנט מסוים של, כמו שאומרים, כוונתך רצויה, אבל מעשך אינו רצוי. הכוונה טובה, אבל זה לא זה. עכשיו תשימו לב לדבר מאוד מעניין, כל יום הכיפורים, אנחנו ככה ערב פורים, פורים, כיפורים. אגב, תשימו לב לדבר מאוד מעניין, פרשת תצווה, זו הפעם הראשונה שיום הכיפורים מופיע בתורה. איפה? מי יודעת, יודע? איפה מופיע יום הכיפורים? לא ברמז, מפורש, בפרשת תצווה. זה לא שם? מה הדבר האחרון שמופיע בפרשת תצווה? מזבח הזהב. מזבח הזהב, נכון? במזבח הזהב, התורה שם אומרת שאחד מהזמנים שמביאים את הקטורת במזבח הזהב, זה ביום הכיפורים. אז זה הפעם הראשונה שזה מופיע. מעניין. מעניין שזה ההזכור הראשון שלו. בכל אופן, העבודה העיקרית של יום הכיפורים היא כפרה על כניסה בשוגג לבית המקדש בתומעה. עיקר הטהרה, הכפרה של יום הכיפורים, הוא בא לחפר על כניסה בשוגג בתומעה לבית המקדש. מה, ניסיתי לחשוב פעם, מה הסוד, מה העניין? שזה העניין, זה העבודה הגדולה של יום הכיפורים? כי שורש כל החטאים זה שהאדם רוצה להיכנס פנימה, אבל הוא עושה את זה בצורה לא נכונה. כל החטאים בסוף יושבים על אותה משבצת, שבן אדם רוצה חיים, והוא לא עושה את זה בדרך הנכונה. ומה שמחפרים בעצם ביום הכיפורים זה על הנקודה הזו. טוב, עכשיו תראו, בפרשת כי תישא מופיע פסוק מאוד מאוד ידוע, שהפרשנות למשמעות שלו היא פחות ידועה. אחרי חטא העגל, עם ישראל נענש, ואז הקשר של ישראל להשם כבר לא יכול להיות אותו קשר. אגב, גם כאן יש דבר מאוד מעניין, דיברנו עליו בשבוע שעבר. תשימו לב, מתי חטא העגל קורה? כשמשה רבנו עולה למרום. כלומר, כשמשה רבנו מסתלק, עם ישראל עושה מסכה. עגל מסכה. אנחנו נשארים עם פורים. אבל בשבוע של פורים תמיד יש את ההסתלקות של משה רבנו, נכון? זין באדר, הסתלקות של משה רבנו, ואז מיד מופיע פורים. אז יש מימד מסוים שזה נראה כאילו שכשמשה רבנו עולה למעלה, אז עם ישראל נשאר לבד. ואז זה נראה כאילו אנחנו לבד. אבל באמת באמת עם ישראל לא נשאר לבד. כי זין באדר זה גם יום פטירת משה וגם יום לידת משה. כי כשמשה רבנו מסתלק מהעולם בנגלה, הוא נשאר איתנו בנסתר. אז עכשיו בואו ניכנס, נצלול פנימה לדברים של הרב אשכנזי, תראו דברים נפלאים. בעצם יש פה שני חלקים, חלק אחד שקשור לפרשה, חלק שני קשור לפורים. ודיבר אדוני אל משה פנים אל פנים כאשר ידבר איש אל רעהו. עכשיו תגידו לי אתם, פסוק מאוד מאוד ידוע, פנים אל פנים, בסדר? ארגון קירוב. מה זה שהשם מדבר עם משה פנים אל פנים? תגידו לי אתם, אם אתם מבינים פשט בדבר הזה, מה זה אומר שהשם מדבר עם משה פנים אל פנים? מה, סחבק שם עליו את היד? מה זה? מה זה פנים אל פנים? מישהו יכול להסביר איזה פשט בעניין? ככה סתם, אתם קוראים את זה. מה זה אומר פנים אל פנים? מה? מה התחדש עכשיו אבל? למה זה צריך להתחדש עכשיו? מה קרה לפני כן? איך הוא דיבר לפני כן? מוזר קצת, נכון? זה לא ברור כל כך. אני בפרק למד ג' פסוק י' א', תסתכלו. למי שיש חומש, למי שלא, אני אקריא לכם בעל פה. תאמינו לי. תחילת פרק למד ג' וידבר אדוני אל משה, לך עלה מזה. אתה והעם אשר העלית מארץ מצרים אל הארץ אשר נשבעתי לאברהם, ליצחק וליעקב לאמור, לזרעך אתננה, ושלחתי לפניך מלאך וגירשתי את הכנעני, האמורי והחיתי והפריזי, החיבי והיבוסי, אל ארץ זבת חלב ודבש. זאת אומרת, אני אעלה את העם אל ארץ זבת חלב ודבש, אחרי המלאך הזה שינהיג אותך, כי לא אעלה בקרבך. כלומר, השם אומר למשה, אני לא אעלה בקרבך. כי עם קשה עורף אתה, אתה לא נכנע. כי אם אני אעלה בקרבך, פן אכלך. זאת אומרת, שמה אני אכלה אותך בדרך, על כל חטא שתעשה. וישמע העם את הדבר הרע הזה, כלומר שהשם לא ישכון מעכשיו בקרבם, והתאבלו, כלומר הם התאבלו והצטערו מאוד, ולא שטו איש עדיו, כלומר אף אחד לא שם את התכשיטים שלו עליו, לאות אבל וצער. ויאמר אדוני אל משה, אמור אל בני ישראל, זאת אומרת, אל תחשבו שאני עושה את זה לרעתכם. לטובתכם אני מסלק את השכינה מתוככם. כי אתם עם כשעורף. הלא, רגע אחד, אתם חס וחלילה טיפלו בחטא, ואז אעלה בקרבך וחיליתיך. ואתה, אם אתם רוצים לחזור בתשובה, הורד עדייך מעליך. תמשיכו להתאבל, ודעה מה אעשה לך. והתנצלו, זאת אומרת משה רבנו אומר להם את כל הדבר הזה, והתנצלו, כלומר בני ישראל את עדים מהר חורב, זאת אומרת הם הורידו את כל הקישוטים, התכשיטים שהיו להם בזמן קבלת התורה, ומשה ייקח, משה היה לוקח את האוהל ונטע, הוא הקים אותו מעצמו מחוץ למחנה, הרחק מן המחנה, וקרא לו משה, קרא לאוהלו אוהל מועד. למה? והיה כל מבקש אדוני יצא אל אוהל מועד אשר מחוץ למחנה. כלומר, מה קורה בעצם? הקשר שהיה לעם ישראל עם השם, מקשר מאוד אינטימי וקרוב, הפך להיות קשר יותר מרוחק. ואז אם עם ישראל רוצה להיפגש, להתוועד, אוהל מועד זה מלשון ועידה, מפגש, הם צריכים לצאת ואז הם פוגשים אותו. והיה כצאת משה אל האוהל, יקומו, זאת אומרת הם היו קמים כל העם וניצבו איש פתח אוהלו, והביטו אחרי משה עד בואו האוהלה, והיה כבוא משה האוהלה, ירד עמוד הענן ועמד פתח האוהל, ודיבר עם משה משם, וראה כל העם את עמוד הענן עומד פתח האוהל, וקם כל העם והשתחוו איש פתח או לא, ואז ודיבר אדוני אל משה פנים אל פנים כאשר ידבר איש אל רעהו. ושב, אחר כך היה משה חוזר אל המחנה לדבר רגע אל המחנה ומשרתו יהושע בן נון, נער לא ימיש מתוך האוהל. זאת אומרת, מה אנחנו רואים פה? שיש איזו תנועה כזו של משה רבנו, הוא יוצא, ואז הוא אומר להם, הוא שומע מהשם, ואז הוא חוזר ואומר להם את מה שהשם דיבר אליו. אז מה זה הסיפור הזה של פנים אל פנים? מה זה אומר שהשם מדבר אליו פנים אל פנים? אז אני אשתף אתכם באחד הפרשנים, אחד הפרשנים האחרונים, המלבים, מפרש את הדברים ככה. הוא אומר, ודיבר השם אל משה פנים אל פנים כאשר ידבר איש אל רעהו ושב אל המחנה. אומר המלבים, שהיה הדיבור כאשר ידבר איש אל רעהו, שהיה עומד על רגליו ולא נתבטלו חושיו כמנהג יתר הנביאים, רק תכף אחר הדיבור שב אל המחנה להתעסק בענייני העם. מה שביתר הנביאים אחרי הנבואה הם מתעלפים ושר כוחה מלעסוק במדיניות. מדיניות הכוונה ענייני חול. כלומר, מה ההבדל בין משה לשאר הנביאים? שכשהשם מדבר איתו, הוא נשאר כמו שבן אדם מדבר איתכם. כלומר, מה פירוש שהשם ידבר איתו פנים אל פנים, לפי ההסבר של המלבים? זה לא איך שהשם דיבר, יותר כמו איך משה קיבל את הדיבור. משה קיבל את הדיבור בצורה כזו שלא הורסת אותו, לא מבטלת אותו. אני חוזר עוד פעם על לשון המלבים, שהיה הדיבור כאשר ידבר איש אל רעהו, שהיה עומד על רגליו ולא נתבטלו חושיו כמנהג יתר הנביאים, רק תכף אחר הדיבור שב אל המחנה להתעסק בענייני העם. אתם מבינים? זאת אומרת, איך המלבי מסביר בעצם את הפסוק, ודיבר השם אל משה פנים אל פנים כאשר דבר איש אל רעהו, ושב אל המחנה. החידוש בעצם זה שמשה אחרי הדיבור יכול לשוב אל המחנה, מיד. אני מסיים את דברי המלבים, מה שביתר הנביאים אחרי הנבואה הם מתעלפים, ושר כוחם מלעסוק במדיניות. מדיניות הכוונה ענייני חולין. אז משה רבנו נמצא בספירה כזו שכל דיבור אלוהי אליו משאיר אותו במצב טבעי. הסתכלו עכשיו בלשונו של הרב אשכנזי. בפרשת כי תישא מופיע סיפור חטא העגל. סיפור זה מהווה מעין הסגר. סיפור בתוך סיפור ברצף הפסוקים העוסקים בבניית המשכן. מסיפור זה אנו לומדים גם שהיוזמה לחטא באה מן הערב רב. מאלה שאינם עבריים ויצאו ממצרים תחת הנהגתו של משה יחד עם שבטי ישראל. אני לא מעריך, כל השבועות האחרונים דיברנו הרבה על הנושא של הערב רב במשנתו של הרב אשכנזי. בגדול בגדול אני אגיד, הערב רב הם מי שראו במשה רבנו סוג של קוסם, לא שליח של השם, אלא סוג של אדם בעל כוחות רוחניים מיסטיים. ובגלל שכשמשה רבנו עלה למעלה הם הרגישו שאין להם יותר מי שיוביל אותם, הם היו חייבים מדיום, מתווך, בינם לבין השם. אז הם הלכו על העגל, שהיה סוג של מתווך נצחי מבחינתם. אני ממשיך. מהות החטא הייתה הניסיון להחליף את משה באליל, דבר שאיננו עבודת אלילים במשמעותה המקובלת של המילה. כלומר, פולחן לכוחות הטבע או לגרמי השמיים במקום עבודת הבורא. המניע של החטא נבע מהנטייה הרווחת אצל עובדי אלילים להפוך את גיבורי העם לאלים, מפני שראו בהם מתווכים בין האלוה ובין בני האדם. בסדר? אפשר להגיד ככה, תמיד אנחנו חוזרים על הנקודה הזו, נקודה מאוד חשובה. כשרבי יהודה הלוי רוצה בספר הכוזרי להסביר שיש במציאות כמה מדרגות, דומם, צומח, חי, מדבר, ומעל מדבר מדרגה נוספת, חמישית, שהיא ישראל. מה הדוגמה שהוא נותן למדרגה הזאת? משה רבנו. נכנס לאש, לא נשרף, לא אוכל, לא שותה 40 יום, 40 לילה. עכשיו, אם אתה רוצה לתת דוגמה לעם ישראל, למה אתה נותן דוגמה של משה? אלא מה זה אומר? שכשרבי יהודה הלוי מדבר על משה, הוא מדבר בעצם על עם ישראל. משה רבנו הוא לא בעל כוחות באופן עצמאי. הוא קיבל כוחות כי הוא חלק מעם ישראל. ולכן כשהוא יורד מהר סיני ועם ישראל עושה עגל, אז מה אומר לו השם? לך רד, רד מגדולתך. למה נתתי לך את הכוחות? נתתי לך את הכוחות בשבילם. אם הם לא, גם אתה לא. אין משה רבנו בלי השם. אין משה רבנו בלי עם ישראל. אין דבר כזה. לכן המחשבה של הערב רב היא מחשבה אלילית. כי זה כאילו משה רבנו הוא בעצמו איזה צדיק. הוא צדיק פרטי שלו. אין דבר כזה. כל צדיק הוא צדיק בזכות עם ישראל. בזכות שהוא חלק מעם ישראל. עם זאת, אני ממשיך, כיוון שעדת בני ישראל, בני השבטים העבריים, לא הצליחו למנוע את המעשה, הרי החטא מיוחס גם אליהם. ועם ישראל כולו יצטרך לשאת בהשלכותיו. בזכות תפילותיו של משה, העונש על החטא יתפרס על פני הדורות במהלך ההיסטוריה. אך תוצאה אחת מופיעה מיד, מכאן ואילך דבר השם יתגלה לישראל אך ורק דרך הדיבור האלוהי למשה. המפרשים הזהירו כאן שלא נבין עניין התגלות הדיבור האלוהי בדרך של האנשה. זאת אומרת, כאילו השם מדבר עם משה בצורה אנושית. ולכך הם מסתמכים על הפסוק בספר במדבר. ספר במדבר כתוב ככה, ובבוא משה אל אוהל מועד לדבר איתו, וישמע את הכל מדבר אליו. למה כתוב מדבר ולא מדבר? אני ממשיך. לא כתוב שהכל מדבר אליו, אלא מדבר, כלומר מתדבר אליו, אל משה. הכל מדבר אל עצמו ומשה שומע. אני מקריא לכם את לשונו של רשי אצלנו בפרשה, והיה כבוא משה האוהלה ירד עמוד הענן ועמד פתח האוהל ודיבר עם משה. אני מקריא את לשונו של רשי, ודיבר עם משה כמו הוא מדבר עם משה. תרגומו הוא מתמלל עם משה. משמעותו זה מתדבר בלשון מתפעל, שהוא כבוד שכינה, כלומר, לומר שהשכינה מתדברת בינה לבין עצמה, ומשה שומע את הכל מאליו. לא דיבור שפונה ישר אל משה, אל אדם, כמו וישמע את הכל מדבר אליו, ואינו קורא מדבר בשווה אליו. מה ההבדל? כשהוא קורא מדבר בחיריק, פתרונו כל מדבר בינו לבין עצמו, והעדיות שומע מאליו, וכשהוא קורא מדבר בשווה, משמע שהמלך מדבר עם העדיות. כלומר, מה רש"י מסביר לנו? למה השם לא מדבר ישירות אל משה? להגיד לנו שזה לא כבוד שהשם מדבר כאילו עם בשר ודם באופן ישיר. אז איך הוא מדבר? הוא כאילו מדבר בינו לבין עצמו, ומשה רבנו שומע מהצד. כלומר, אם היינו רגע במקום משה, היינו שומעים קול מדבר, לא אלינו, אלא אנחנו מקשיבים לקול שמדבר מהצד. טוב, בוא נמשיך. וכן לגבי הפסוק שבפרשתנו, ודיבר השם אל משה פנים אל פנים כאשר ידבר איש אל רעהו. רש"י מפרש את המילה ודיבר, על פי התרגום הארמי, הוא מתמלל. כלומר, מדבר אל עצמו. אז אתן מבינות מה זה אומר? שרש"י מסביר פה כדבר איש אל רעהו, דווקא לא במובן הפשוט שאנחנו היינו מבינים, כאילו זה סחבק, כוונה שהוא מדבר איתו בחופשיות. אלא מה הכוונה? מה? מדבר עם עצמו. זאת אומרת, אבל אז יש פה משהו ש... מה זה בא ללמד? מה זה בא ללמד? לא מדבר על עצמו, מדבר הכוונה כמו שאתה שומע שיחה של מישהו אחר שמדבר. אתה שומע מהצד שיחה, הוא לא מדבר אליך. אני מדבר עם מישהו אחר. הוא שומע את זה כמו שיחה למישהו אחר. מה?
שיחה למישהו אחר.
שיחה למישהו אחר זה אומר שלא מדברים איתך ישירות. זה קצת כמו שפונים לרב ואומרים לו, הרב אמר, או בגוף שלישי. מה הרעיון? כאילו, אם אתה פונה ישירות למישהו, זה נראה כאילו אתה, מה, אתה חבר שלי? כאילו, מישהו אומר, בסדר? מה, אתה חבר שלי? אז כאילו, אם השם פונה ישירות אל משה, כאילו, זה קצת לא מכבד. אז...
אתה
תוסיח
בין משה
להקדוש ברוך
הוא, כן תוסיח כזה... כאילו...
שוב, מה ראינו? זה לא נקודה של בושה. הנקודה זה שמשה רבינו בעצם עומד בזה, הכוחות שלו עומדים בזה. הוא לא מתפרק. אבל זה לא שהוא חלילה בגובה העיניים. כלומר, דווקא ככל שהאדם הוא יותר ענב, אז הוא גם מבין מי מדבר אליו. אז ברור שזה לא שייך לחשוב שכאילו משה רבנו מעלה על דעתו, כאילו השם מדבר איתו. אז תראו את ההסבר של הרב אשכנזי, מה הנקודה שהוא נוגע בה. נקודה מאוד מעניינת. רש"י מפרש את המילה ודיבר על פי התרגום הארמי ומתמלל. רגע, בוא נראה, ודיבר. כן, ודיבר ומדבר עם משה ותרגומו ומתמלל עם משה, בסדר? כמו שהסברנו. אומר הרב אשכנזי, ודיבר על פי התרגום הארמי ומתמלל, כלומר מדבר אל עצמו. לפי זה משמעות הפסוק היא השם היה מדבר אל עצמו עבור משה, פנים אל פנים, כמו שידבר איש אל רעהו. כאשר אדם מדבר אל חברו כאילו הוא מדבר עם עצמו, סימן שהוא מדבר בשקיפות מוחלטת. איך הרב אשכנזי מסביר את הדבר? מסביר את זה מאוד מעניין. מה? כן. הוא אומר, אני ממשיך את הפסקה הבאה, תסתכלו. יוצא שהפסוק מתייחס למידת האמת של דבר השם אל משה, ולא לסוג של קרבה חברית, הקיימת כביכול בינו ובין משה. דבר שאכן היה יכול להוביל לאנשה בהבנת הפסוק. כלומר, מה הנקודה שהפסוק הזה בא ללמד? מה זה לדבר פנים אל פנים? דבר פנים אל פנים זה לדבר מהפנים שלי אל הפנים שלך. מהצד הפנימי ביותר. זאת אומרת, זה שהשם לא מדבר עם משה באופן ישיר, זה אומר, זה שהשם לא מדבר באופן ישיר, זה אומר שהוא בעצם חושף פה משהו מאוד מאוד פנימי, מאוד אמיתי. אני חוזר עוד פעם על הפסקה הקודמת. כלומר, מדבר אל עצמו, לפי זה משמעות הפסוק, כי השם היה מדבר אל עצמו עבור משה. מה הכוונה? זה כמו שבן אדם אומר לעצמו, נגיד, תחשבו שאתם מדברים עם מישהו באופן מאוד מאוד אישי. ואז אתה אומר לעצמך, אני אגיד לך, ברגעים מסוימים אני אומר לעצמי ככה. זה מאוד אינטימי, זה אמירה מאוד אישית. זאת אומרת, החוויה של המפגש של השם ומשה, של משה עם השם, היא חוויה של שיא הכנות, שיא האמירה הפנימית. כלומר, משה רבנו חווה חוויה לא חברית, כלומר, השם מדבר איתך בגובה העיניים, אלא השם פונה אליו בפנייה מאוד פנימית, וזה פנים אל פנים, מהפנים אל הפנים. אני חוזר עוד פעם ללשון שלו, כאשר אדם מדבר לחברו כאילו מדבר עם עצמו, סימן שהוא מדבר בשקיפות מוחלטת. יוצא שהפסוק מתייחס למידת האמת של דבר השם אל משה, ולא לסוג של קרבה חברית, הקיימת כביכול בינו ובין משה, דבר שאכן היה יכול להוביל להאנשה בהבנת הפסוק. כלומר, במילים אחרות, אני מתחבר פה מאוד לדברים שהרב חרלאפ, הרב יעקב משה חרלאפ, תלמידו הגדול של הרב קוק, אומר שמידת האמת קשורה למידת הענבה. אם אדם רוצה לדעת מהי ענבה, מהי מידת הענבה, מידת הענבה היא מידת האמת. למה? כי ענבה זה שאדם לא מערב את עצמו בסיפור, הוא מתעסק רק באמת. אז ברגע שבן אדם הוא לגמרי מפנה את עצמו מהסיפור, אז הוא יכול להתרכז בדבר האמיתי עד הסוף. מה היה חטא העגל בעצם? שעם ישראל ערב את עצמו בתוך הסיפור, ואז הם לא לגמרי היו באמיתיות, הם לא היו בדבר השם אמת. אז מה זה שהשם מדבר איתו פנים אל פנים? התיקון העמוק לחטא העגל, שהשם מדבר אמת, פנימי, וצריך כלי שיכול לתפוס את האמת. אז משה רבנו הוא מסוגל לתפוס את האמת, לפנות את עצמו, ואז הוא שומע את הדבר הפנימי. זה קצת כמו תנסו לחשוב, למי אתם רוצים להגיד את הדבר הכי פנימי לכם? לבן אדם שהוא מפנה את עצמו. כל עוד אתם מרגישים שהבן אדם שמדבר איתכם, אז הוא עסוק בעצמו. אתם לא יכולים להגיד לו את מה שיש לכם באמת בלב. אבל כשאתם יודעים שהבן אדם נמצא איתכם עד הסוף, אתם תגידו לו את כל האמת. ואני חושב שהרעיון הזה הוא רעיון עמוק מאוד כשלעצמו, אבל הוא רעיון אדיר כשמדברים על פורים. אתה שואל את עצמך, מה הנקודה שצריך להגיע אליה בפורים? מה נקודת האמת? נקודת האמת היא שאתה יכול לדבר איש אל רעהו פנים אל פנים. אפשר להגיד שהפגם העמוק ביותר שיש בין בני אדם זה שהם לא מסוגלים לדבר פנים אל פנים, כלומר מהפנים שלי לפנים שלך שלך. וזה מחבר אותנו לחלק השני של השיחה, מה שנקרא רעיון קצר מאוד, אבל וואו. כאן המקום להצביע על רובד אחר בקריאת הפסוק, הקשור למילה ודיבר. בדרך כלל מבינים מילה זו כפועל בזמן עבר, אך אפשר להבין אותה גם כהווה או כעתיד. נוסיף שהמילה כאשר, שמשמעותה פשוטה כאן היא כמו ש, נושאת גם משמעות של זמן, בזמן ש, כל אימת ש. תכף תבינו למה הוא מתכוון. לפי כל אלה, תחזיקו חזק בכיסא, זה רעיון וואו, מהפכני. אפשר לקרוא את הפסוק כך, השם מדבר אל משה בכל פעם שאדם מדבר אל רעהו. קלטתם את זה? כמו שמניתי, הוא אומר, תפסתם את זה? דבר מטורף. הוא אומר פה דבר מדהים. הוא אומר, כל פעם שאדם מדבר עם רעהו דיבור אמיתי, השם מדבר שם. השם מדבר שם. במילים אחרות, אמנם התגלות הדיבור האלוהי כפופה לדרישות קפדניות שיעידו על אמיתת הנבואה, ובכל זאת דיבור זה נעשה זמין כל אימת שמידת האחווה מתגלה באופן אמיתי בין אדם לחברו. ויקשב השם, נכון? ויקשב השם, הרב אלישע זצ"ל היה חוזר הרבה פעמים על הרעיון העצום של רב חיים מוולוז'ין בנפש החיים. סליחה, ברוח חיים, על פרקי אבות. שניים שיושבים ועוסקים בתורה, שניים שיושבים ואין דברי תורה ביניהם, עליהם הכתוב אומר שזה מושב ליצים. אז הפסוק שהביאו שם עם מלאכי, כאשר ידבר איש אל רעהו, וישמע השם ויכתב ספר זיכרון לפניי. זה אומר, מה זה לדבר? יכול להיות ששניים יושבים ואומרים דברי תורה, אבל הם מתלוצצים אחד מהשני. ככה רב חיים מוולוז'ין אומר. זאת אומרת, תכלס, יש ביניהם דברי תורה, אבל בגלל שהם מזלזלים אחד בשני, זה כמו מושב ליצים. מושב ליצים זה לא מה עוסקים, זה איך עוסקים. שאדם מקשיב בכנות אחד לשני, זה דיבור אלוהי. דיבור אלוהי. תסתכלו מה כתוב בהערה למטה. בקי מציון כרך ב' על המועדים, בסדר, זה לקוח בפרשיות השבוע, על המועדים, בפרק על פורים, הרב אשכנזי מפרש רעיון זה לגבי מצב של הפסקת הנבואה, כשישראל בגלות. האירועים המוזכרים בפורים מתרחשים בתקופה של הפסקת הנבואה. בתקופת אסתר ומורדכי חיו אחרוני הנביאים. לראשונה גם נבנית קהילה יהודית בגלות, שבה ימשיך להתקיים עם ישראל תוך נאמנות מוחלטת לתורת משה. במצב זה, סוד המשך קיום ההתגלות האלוהית נמצא בחיבור של אהבה בין בני האדם. ודיבר השם אל משה כאשר ידבר איש אל רעהו, וכביטוי למשמעות העמוקה של חיבור זה בפורים, באה מצוות משלוח מנות איש לרעהו. מדהים. כדבר איש אל רעהו, משלוח מנות איש לרעהו. במילים אחרות, מה הנקודה שמתגלה בפורים? כשעם ישראל בעצם לא נמצא בארץ ישראל, אז מה הדבר היחיד שיחבר ביניהם? אנחנו נתחבר אחד לשני. ואם נמצאים בארץ ישראל וחס וחלילה לא מחוברים אחד לשני, אז מה שנקרא זה החיצוניות של החיבור בלי הפנימיות של החיבור. אבל כשעם ישראל גם בארץ ישראל וגם מתחבר איש אל רעהו, ויקשב השם וישמע ויכתב ספר זיכרון לפניי. ואלה דברי אסתר, כתבוני לדורות, שהיה פה דבר אמיתי, היה דבר שנשאר לנצח. וזה עומק העניין של תשועתם היית לנצח. זה הרבה הרבה דברים, נכון? כינסנו פה הרבה מאוד דברים, גם דברים של הרב צבי יהודה זצ"ל וגם דברים של מניטו, הרב אשכנזי זצ"ל, אבל היסוד העמוק שעומד מאחורי הרבה מאוד מהרעיונות שדיברנו עליהם כאן, זה שהחידוש הגדול של התורה של הרב קוק זצ"ל, של בנו הרב צבי יהודה, ומניטו כמי שממשיך אותם, זה תורת הכלל. ועמך כולם צדיקים. ואם כולם ביחד הם צדיקים, ואם כולם ביחד, הקדוש ברוך הוא יביא לנו גאולה שלמה, המשך גאולה שלמה, המשך בשורות טובות, אמן וכן יהי רצון, תודה רבה, שיהיה פורים שמח, פורים שמח כבר, ויהיה עוד יותר שמח. ושאני מצטרף כאן גם, קודם כל, רפואה שלמה לכל הפצועים. יש הרבה שצריכים תפילות, הרבה שצריכים תפילות וישועה, ושכל מה שיהיה כאן בהמשך יהיה ברחמים רבים. בינתיים הקדוש ברוך הוא גואל אותנו ברחמים, צריך עוד. תודה רבה.